כשארי ראה שאני מעביר שיעור היום בירושלים על מאי חנוכה, אז הוא ביקש גם מאי חנוכה. אני רוצה להסביר את הנושא. השם מאי חנוכה רומז לגמרא במסכת שבת, ששואלת מאי חנוכה, שבתרגום לעברית זה מה זה חנוכה, ובתרגום לאנגלית זה what is חנוכה. אבל אני דווקא רוצה לדבר על מאי חנוכה ממשחק מילים, על מאי חנוכה, החנוכה שלי. ולפני שאני קצת אשתף אתכם בהירורים באשר לטיבו של מאי חנוכה, אני רוצה קצת לתת את התשתית לעצם העלאת השאלה. לכאורה, מה זה מאי חנוכה? יש חנוכה וצריך לחגוג אותו. והבסיס לעצם העלאת השאלה הוא מושרש ביסודות הכי עמוקים של ההלכה בנוגע לציון מאורעות העבר, גם מאורעות שמחים וגם מאורעות עצובים. והאמת היא שהוא נמצא מאוד עמוק בתוך המערכת ההלכתית שנמצאת בתורה, שהיא התשתית של חנוכה והכוונה לסיפור יציאת מצרים. אני תפילין, זה קשור גם לתפילין, ואני אסביר את הדברים. עיקר מצוות חנוכה היא פרסומי ניסה. זה משותף לחנוכה ולפורים, העמדה במרכז של פרסומי ניסה, אבל דומה ששניהם ינקו ממצוות סיפור יציאת מצרים, שם נמצאים כל היסודות של מצוות של החגים מדרבנן. עיקר המצווה בליל הסדר הוא לספר לבנים, עיקר מצוות פרסומי ניסה הוא לפרסם לאחרים. זאת עיקר המצווה. המצווה בליל הסדר נעשית באמצעות המחשה עם אמצעים ויזואליים, משהו מהאירוע. דיברנו על זה בתחילת הלימוד בפרשיות של תפילים. אני לוקח מצה שהייתה באירוע ואני מביא אותה להווה. גם נרות חנוכה, אז דבר דו, לוקחים נרות שהיו במקדש, הדליקו, ואני מביא משהו מהאירוע, אני מביא להווה. כן, זה שיש פה משולש ויש קשר משותף, עולה בפשטות מהממרות של רבי יוחנן בן לוי, שציין את חיובם של נשים בשלושת המצוות האלו, של ארבע כוסות, של נר חנוכה ושל מקרא מגילה. כבר תמו ראשונים, תוספות בתר, שאלו למה דווקא במצוות האלה זה צוין, לא במצוות אחרות. הרי לכאורה אפשר לצרף לרשימה עוד מצוות. כך למשל הם שואלים, למה לא נחייב נשים מדורייתא בישיבת סוכה, שהרי אף הן היו באותו הנס של כי בסוכות הושבתי בני ישראל והוציאו אותם מארץ מצרים. התוספות עונים שהמחנה המשותף הוא שכולם מצוות דרבנן, כלומר בכוסות הוא דרבנן, אבל אין לכן עמי, אפשר על פי העיקרון הזה גם לכלול נשים במצוות נוספות. ואכן בספר הישר שרבן אותם מופיע שהוא הרחיב את העירייה. כך למשל רבן אותם מחייב נשים בסעודה שלישית, כי אף הן היו באותו הנס של הירידת המן. כך כותב רבן אותם ספר הישר. אבל דומני שעובד יותר פשוט לאמץ את ההסבר של הרב משה סולובייצ'יק, זכר צדיק לברכה, שהדגיש שהמחנה המשותף של המצוות האלו הוא לא רק בזה שיש נס ברקע של המצווה, אלא שעצם המצווה הוא לספר את סיפור הנס. בסעודה שלישית אין מצווה לדבר על מן. יכול להיות שבגלל ירידת המן תקנו שלוש סעודות, או לחם משנה תקנו, כן? במצוות לחם משנה הוא לא לספר בנפלאות המן. למרות זאת, עצם גוף המצווה בשלושת המצוות האלו הוא לספר על הנס עצמו, לפרסם את הנס, קיום שפרסום מניסה. ועל כן כאן מחייבים נשים, או בלשון פשוטה חובת פרסום נס שנעשה לאדם, הוא שובר את הגבולות הפורמליים של ההלכה שמחלקת פטורים. מי שרוצה קצת להרחיב את העירייה, שמתי פעם מאמר בשנה בשנה שנסה להראות שזה רק נשים, אלא שאת כל בעלי הפטורים חייבו בפרסומי ניסה, גם עניים, גם קטנים יש להם מעורבות מיוחדת בפרסומי ניסה. ואם כך יש פה משולש ברור, שגם אפשר לראות מי הקודקוד ומי הצלעות. ברור שהקודקוד זה ליל הסדר, והצלעות הם חנוכה ופורים, שבסדר הפשוט הוא ליל הסדר, פורים חנוכה. זה גם הסדר הכרונולוגי. וכשאנחנו הולכים לבנים קצת למצוות ציפור יציאת מצרים, אנחנו רואים עיקרון מאוד בולט וברור שמתקיים שם. חכמים, חז"ל לא אמרו לנו, בואו ניקח תיאור של מה שקרה במצרים ונקרא אותו. הרי לכאורה יכלו בליל הסדר לומר, בואו נקרא ספר שמות, פרקים א' עד י' ג' או י' ד', וסיפרנו מה קרה. נגיד משהו יותר חריף מזה. למדרש הדבר, האגדה לא מספרת מה קרה במצרים. אבל מי שלא ידע את הסיפור לפני כן, הוא יצא מליל הסדר בלי לדעת הפרטים. וידידי אבו עובדה, בשנות ה-80 הגיעו לנו בני דודים מרוסיה, פתאום צצו ועלו. בני דודים שנעלמו אי שם אוכל מסך הברזל, נינים של רבליה פיינשטיין, של רבליה פרוז'נר, שהיה אחד מגדולי הדור בזמנו. והם הגיעו לארץ, וליל הסדר הראשון בילו אצלנו, ולהיות והם היו מאחורי מסך הברזל, עליהם שום ידע ראשוני ביהדות, כלום. הם רצו להבין, להתעניין, באו ליל הסדר, בבית של ההורים שלי ליל הסדר הוא לא קצר, כלשון המעטה, והם ישבו כל הסדר, לא ידעו אז עברית עדיין, אז גם תרגמו להם לאנגלית, הם ישבו וישבו, ונתנו להם מצות כאלה, אכלו, ומרור כזה אכלו, כל מה שהיה צריך לעשות הם עשו. כשהכל נגמר, בזה 2:30, 3 בבוקר, הם אמרו, תודה רבה, באמת חוויה שהם אף פעם לא חוו אותה, אז יש להם רק שאלה אחת. מה קרה שם? הם לא הבינו מהאגדה, כי האגדה לא מספרת מה קרה. כלומר, כשאני בא לציין אירוע היסטורי, זה מאוד מאוד בולט מהתשתית היסודית של סיפור יציאת מצרים, שלא מספרים מה קרה, אלא עושים משהו אחר. וכאן כשמתבוננים באופן שבו חכמים חז"ל בחרו לספר ביציאת מצרים, הם בחרו בדרך המדרש. זה עיקרון ראשון, שעיקרון המדרש הוא תמיד אומר שאני לא מספר רק מה קרה, אלא אני בוחן את המשמעויות של מה שקרה. אני פותח את זה, הייתי אומר, כל פעם מחדש להתבוננות מחודשת. אנחנו התרגלנו, וזו תופעה אצלנו, שאחרי שתורה שבעל פה נכתבה, אז מה אנחנו עושים? אנחנו הפכנו את התורה שבעל פה לתורה שבכתב. כלומר, יש טקסט של אגדה, אז מה צריך לעשות? תקרוא אותו. איבדנו את החיות של המדרש, אבל המדרש במיטבו זה לדרוש, לא לקרוא טקסט, לדרוש. וזה עיקרו של ליל הסדר, כששתי הפרשיות המרכזיות במקרא, שחכמים בחרו אותם, או שלוש אפילו הייתי אומר, כתשתית לליל הסדר, יש להם מצד אחד מכנה משותף מאוד ברור, ומצד השני הם דווקא מלמדים על הגיוון של היחס הנכון לאירועי העבר. הפרשיות שעומדות בבסיס זה ארמי עובד אבי, שזה אדם שנמצא בארץ ישראל לבית המקדש ומספר ממבט של שנים מה היה במצרים. מחלוקת רב ושמואל, מה הוא מתחיל בגנות, הוא מסיים בשבח, שבחרה פרשיות אחרות, גם היא יש לה אותו נתון. רב אומר עבדים היינו, שזו פרשייה בספר דברים, ששוב פעם היא מתארת אנשים שרחוקים מהאירוע, הם נמצאים בארץ ישראל, התור הבא, הילד שואל, מה העדות והחוקים והמשפטים, ואבא מפרספקטיבה, ממרחק של זמן, מספר על יציאת מצרים, ושמואל בחר, בתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, שזה סוף ספר יהושע, יהושע בן נון ערב מותו, הוא מכין את העם לשלב הבא בקורות האומה, וגם הוא מספר להם על יציאת מצרים. זה מכנה המשותף הברור שחכמים תמיד בחרו לספר ממרחק. וזאת למה? אז את זה רואים בפער הפשוט בין יהושע לבין מספרי ספר דברים. כי כשאני מספר על אירוע עבר, כשאני מתבונן בו, אני לא מתעניין כל כך לדעת מה קרה, כמו להבין מה המשמעות של מה שקרה. אני נמצא בעולם הניתוח. אני רוצה להבין את הטיב האירוע, מה ממנו משפיע, מה ממנו מקרין עלינו. וכאן רק בפער בין רב ושמואל רואים דבר מאוד מאוד פשוט, שבעוד שעבדים היינו, רב בחר להדגיש את השעבוד הפיזי, את היציאה מעבדות לחירות, במובן הפיזי, שמואל בחר להתמקד בממד המטאפיזי, בממד הרוחני, בהבנה ששיעבוד מצרים כלל גם שקיעה בעבודה זרה, בתרבות האומות, היציאה ממצרים יש לה הכנה לקראת מתן תורה, קרבן המקום לעבודתו, והיות ליציאת מצרים עצמה כאירוע יש יותר ממשמעות אחת, אז מכאן המחלוקת את מה רואי להדגיש. שאנחנו למטרו של דבר, אנחנו עושים את שניהם. אנחנו אומרים גם את רב וגם את שמואל. גם עבדים היינו וגם את חבדה לעזרה, וזאת כי הדברים לא סותרים אחד את השני. יש גם זווית כזאת, גם זווית כזאת. שהעיקרון הזה הוא גם עולה בצורה חדה, בעיקרון על של הסדר, והוא לפי דעתו של בן, אביו מלמדו. מה ששוב פעם אומר, אין דרך אחת לציין, אין דרך אחת לספר, צריך להתאים את זה לרמה של הבן, צריך לראות מה יכולת ההבנה שלו, איפה הוא נמצא. אחד מהשיעורים שהיו פה, לא יודע מתי, לקראת ליל הסדר, ראינו ברמב״ם בהלכות חמץ ומצה בפרק ז', שהרמב״ם ככל הנראה הציע לספר את עבדים היינו לבן התם, ואת מתחילה עובדי עבדה זרה לספר לבן החכם. כלומר, יכול להיות שגם לכל בן צריך להתאים משהו אחר, כן? ואם ייקח פני הדברים, הם קודם כל קשורים בטבורם לעיקרון העל של ציון ימי עבר. לא לדעת מה קרה, אלא להתבונן מה המשמעות שלו. ואם זה כך, אז זה נכון לא רק על בנים שונים, זה גם נכון על תקופות שונות. כלומר, לא ראי לציין, אני קפץ ישר לחנוכה, כן? או פסח. לא ראי לציין את פסח כשאתה בן חורין, ולציין את פסח כשאתה משועבד בעצמך. כלומר, אני לא רק מניח, אני גם חושב שזה צריך להיות. שלא יכול להיות שיהודי שמשועבד באיזושהי עבוד בגלות יחווה את ליל הסדר באותו אופן שיחווה את זה יהודי שחש בן חורין, שחש הוא עצמו יצא ממצרים. ולכן הצורך בלהציף את השאלה של מהי חנוכה, כן? הוא כמעט מהותי באשר לתכני החג. והדברים האלה יש להם נגיעה גדולה מאוד ההסבר שהבבלי נותן לשאלה שלו, שמהי חנוכה? מי שחדש, יש מהי חנוכה ויש מהי חנוכה. בסדר? אז התשובה שהבבלי נותן למהי חנוכה, שהיא התשובה שמספרים בגן, שחנוכה קשור בנס פך השמן, ליכולת להתבונן במשמעות הבחירה בפך שמן כאירוע שמציינים, יש לו נגיעה מאוד מאוד עמוקה, אלא מהי חנוכה של התקופה שלנו. ואני אסביר את הדברים. קודם כל זה, נזכרתי קודם את העיקרון של סיפור יציאת מצרים לפי דעתו של בן אביו מלמדו. אני חושב שטוב עושות הגננות שמספרות לילדים על נס פך השמן. זה נמכר טוב. מצד שני, זה נראה לי, אני לא אגיד שזה אסון רוחני, אבל זה ילדותי, שאדם לאחר שנות הגן, שהוא מתחיל לבגר את התפיסה הרוחנית שלו, שיחשוב במהלך ימי חייו שבגלל שהיה איזה מצווה שלא הצליחו לקיים אותה כי לא היה שמן, נבח כן היה, כל השמנים היו טמאים והקדוש ברוך הוא עשה נס שאפשר לקיים מצווה, אז הנה אנחנו עכשיו 2000 נס חנוכה או חנוכת המקדש הייתה ב-164 לפני הספירה, אז עשו את החשבון לבד, זה 2170 ו 3 שנה, בהנחה שחרגו את זה מהשנה שאחרי, כתוב בשנה אחרת, בסדר? אני כאן שתסבוך את הזאת, לא בהנחה שזה כך. אני בגלל זה עכשיו עושה חג 8 ימים, עוד חג כל כך גדול, זה די מופרך, וכבר ראשונים שמו לב לעניין הזה, בעצם הבינו שצריך את פך השמן למקם אותו בהקשר רחב יותר, עמוק יותר, של אירועים שהם בעלי משמעות לדורות, אירועים מכוננים, וכמעט באופן דומה לגמרי למה שציינתי קודם, הסיפור יציאת מצרים, על מחלוקת רב ושמואל. האם מדגישים את הממד הפיזי, או האם מדגישים את הממד המטאפיזי, דברים מאוד מאוד דומים נמצאים ברמב״ם בהלכות חנוכה. כל דף אחד לעצמי, אני אקריא את זה. הרמב״ם בוחר את הלכות חנוכה לפתוח לא בהלכות חנוכה אלא בסיפור אירועי חנוכה. זאת מסיבה פשוטה, שיות ועיקר המצווה היא פרסום יניסה, צריך לדעת את מה לפרסם. את הלכות מגילה הוא לא פותח בתיאור האירועים מסיבה פשוטה שהם כתובים במגילת אסתר, אבל גם הוא פה בוחר לציין את האירועים, ויש פה הידים מאוד מאוד ברורים של אותם שני יסודות שנמצאים בסיפור יציאת מצרים. בבית שני, כשמלכו יוון, גזרו גזרות על ישראל וביטלו דתם, ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות. ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם, ונכנסו להיכל ופרצו בפרצות וטימו הטהרות, וצר להם לישראל מאוד מפניהם ולחצו מלחץ גדול. כן, כשבלשון ליל הסדר, הרמב"ם מתחיל בגנות. הוא קודם מתאר את הצרה. אתה לא יכול להבין את מה אתה חוגג אם אתה לא יודע מה הייתה הגנות, מה הייתה הצרה. והגנות שהרמב"ם מציין, אני אתרגם אותה למונחים שלי, הגנות הזאת היא גנות שאומרת שבתקופה החשמונאית, מה שעמד על הפרק הייתה העתיד היהדות, לא פחות ולא יותר. לא איזה מצווה שאולי לא יקיימו אותה. לא פחות ולא יותר עתיד היהדות, כי מדובר שם במלכי יוון, שאני עכשיו מוסיף על פני הרמב״ם, שנמצאים בתהליך של הלניזם, שכולל בתוכו מצד אחד מפגש בין מערב ומזרח, מפגש שמאוד קסם לאלכסנדר הגדול עצמו. המזרח הקסים אותו לפי מה שמתואר, והחברה, הייתי אומר, המתורבטת של העולם באותה עת עוברת תהליך של סינקרטיזם תרבותי, משהו מעין הגלובליזציה של היום, שהעולם כולו הפך לאיזה כפר קטן, בוא נעשה תרבות עולמית, זה נראה גם כתרבות הנאורה, ובתוך זה תהיה הסיבה אשר תהיה עכשיו לגזרות הדת. כן, יש איזה לא מעט הסברים אצל ההיסטוריונים, מה קרה שאנטיוכוס ב-167 פתאום חורג מהמדיניות הרשמית של מלכי יוון לפניו לתת ליהודים מקום. תהיה הסיבה אשר תהיה, עצם גזירות הדת בתוך הקשר תרבותי מסוים זה לא גזירות שהן חולפות, זה איום עמוק, איום משמעותי על ההמשך היכולת, הייתי אומר, לקיים עם לבדד ישכון, עם שהוא בתוך עולם פוליטאיסטי הלניסטי, הוא קורא בשם השם. והאיום הזה הוא איום שלו לא היו עומדים החשמונאים כנגדו, יש להניח שהיהדות הייתה מפסיקה להתקיים כדת נפרדת. את זה התיאור הדתי, שמלכי יוון גזרו גזרות וביטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות. זה וקטור של בתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו במובנים של חנוכה. הוא ממשיך גם בצד יותר של עבדים היינו, פשטו ידם בממונם ובבנותיהם, שזה נשמע כשיעבוד, גם זה היה. ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטימו הטהרות, וזה חזרה לצד הרוחני, אבל הוא חוזר לצד, הוא מאזן ביניהם. וצר להם ישראל מאוד מפניהם ולחצו מלחץ גדול. זה מתחיל בגנות, ומפה בא מתחיל בשבח שכולל גם כן את שני הדברים. עד שריחם עליהם אלוהי אבותינו והושיעה מידם וצילום, וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום והושיעו ישראל מידם, והעמידו מלך מן הכהנים וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה עד החורבן השני. מה שבמילים פשוטות כולל בתוכו מצד אחד גם ממד רוחני, היכולת לעסוק בתורה, במצוות, בהלכה הבאה הוא מדבר על היכולת להדליק נרות, לחנוך את המקדש, אבל בצד זה הוא גם מדגיש הרמב״ם את השבח גם של כנגד הצד של פשטו ידם במולם ובבנותיהם. הרמב״ם מדבר פה על העמדת מלכות שהוא רואה אותה בעין יפה, אין צליל שמפריע לו שהמלך מן הכהנים. הוא גם נותן לה, הייתי אומר, פרק זמן הרבה יותר ארוך ממה שהתקיימה בפועל, יתר על 200 שנה עד החורבן השני. בפועל מלכות בית חשמונאי כמלכות הייתה כ-80 שנה בפועל. הראשון שמכריז על עצמו כמלך הוא שמעון, וזה מסתיים עם הכיבוש של פומפיוס. אבא ויטל חביב עליו מאוד, כך שמעתי ממנו הרבה פעמים ביום העצמאות, להציע שהרמב״ם כלל גם את מלכות הורדוס באותה 200 שנה, מה שהוא תמיד היה מביא כפרספקטיבה על מדינת ישראל שהיא לא גרועה מהורדוס, כך יש להניח, כן? זה לא מסביר את הרמב״ם, כי אני לא חושב שפונטיוס פילטוס יכול להיכלל בזה, כלומר, ונראה שהרמב״ם חשב שמלכות ישראל המשכה עד החורבן השני, זה לא נורא שזה לא נכון, כן? אבל בכל אופן, סליחה? לא יודע, כן. צריך לבדוק מה היו המקורות שעמדו לרשות. זה לא שאלה בעיניי כל כך חשובה. מה שיותר חשוב בעיניי זה האופן שבו הרמב״ם מצד אחד מבין את אירועי חנוכה, וכאמור הוא מדגיש, הוא מבין, גם אם הוא לא קרא את כל מה שכתבו על ההלניזם, אבל הוא מבין שזה אירוע בעל משמעות מכוננת, כולל הדגש על המלכות. אני אומר את זה בצורה פשוטה, מחורבן בית ראשון שמקובל היום לתאריך אותה ב-586 לפני הספירה עד תקומת מדינת ישראל ב-1948, הקיום העצמאי שהחזיק מעמד יותר מארבע שנים והיחיד שהיה בארץ ישראל, זה מהלך כ-2500 שנה, זו מלכות החשמונאים. זה אירוע משמעותי, זה לא אירוע קטן. כשאת פח השמן הרמב"ם מביא לא כדי לציין שחוגגים את זה שמצאו פח שמן, אלא הוא בא להסביר את פרטי החג. הוא ממשיך בהלכה ב', שגברו ישראל אויביהם ועבדום ב-25 בחודש כסלו היה, ונכנסו להיכל ולא מצאו שמן טהור במקדש אלא פח אחד, ולא היה בו להדליק אלא יום אחד בלבד, והדליקו ממנו נרות המערכה שמונה ימים עד שקדשו זיתים והוציאו שמן טהור. מפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור שיהיו שמונת הימים האלו וכו' וכו' וכו'. הברייתא של מגילת תענית שנותנת את פח השמן אצל הרמב"ם מובאת בהקשר של הסבר לפרטי החג, לעיצוב שלו, למה הוא בכסלו, למה הוא בקפה בכסלו, למה שמונה ימים, למה לא דעת לקט נרות. אז התשובה היא, זה משהו שהיה שם, זה בגלל הדלקת הנרות באמצעות פח השמן. אבל לא מציינים בחנוכה את פח השמן. פח השמן מסביר לפי הרמב"ם בפרטי החג. יש אצל שני האחרונים, פני ישוע במשך חוכמה, יש להם הסבר קצת שונה, שדומני שהוא יותר מהותי מההסבר של הרמב״ם, והוא גם דומני, כשאני חוזר למאי חנוכה או אר חנוכה, דומני שהוא גם בעל השלכות הרבה יותר משמעותיות מאשר הדברים של הרמב״ם. הרמב״ם מדגיש שזה עניין טכני, שזה מסביר את עיצוב פרקי הדין, זה לא המהות. גם בפני יהושע וגם במשך חוכמה הם מציעים הסבר דומה, שלנס פח השמן יש אמירה מהותית לגבי חנוכה. לא רק הוא מסביר למה נרות ולמה בתאריך הזה. ופני יהושע שואל את זה בשפה הלכתית פשוטה. פני יהושע שואל, לכאורה יש לי תמוע, אני מקריא, כל תורח הנס זה למה? דקיים עליהן תומה הותרה בציבור, ויכולים להדליק בשמן תרה. כן, אני אתרגם את השאלה שלו למונחים שלי, יהודי לא יכול לקיים מצוות, אז צריך נס. אני הייתי אומר, אנוס, לא תדליק, מה אפשר לעשות? יהודי אפשר להדליק בתומה, כלומר, מילים מאוד פשוטות, מה פני יהושע הבין, מה הוא חש? זה לא שהיה צריך משהו, אז הקדוש ברוך הוא עשה נס, אז עכשיו אנחנו, זה ראוי לציון. אני אגיד את זה בצורה אחרת. הנס לא היה נצרך. היה אפשר להסתדר בלעדיו. ולכן הוא אומר משהו, חוזר לתפילין. חושב עליך, חוזר לתפילין, כמו שדיברנו בתפילין על התכשיט וכו', בהרבה מאוד דברים בחיים שלנו יש להם מימד פונקציונלי ויש להם מימד סמלי, ולרוב היכולת להדגיש את הסמליות של הדברים הוא דווקא כשהם לא נצרכים מבחינה פונקציונלית. כן, דיברנו על תכשיטים, כיפות דיברנו, יש עוד הרבה דברים כאלו. כי למה פרחים זה מתנה יפה, חוץ מזה שזה יפה? כי אי אפשר לעשות את זה שום דבר מאשר ליהנות מזה, הסתכל על זה, כן, זה מבע אהבה דווקא בגלל, הנה מביאים הביתה הדבר שהכי אסור לעשות היום, להביא איזה מכשיר לעבודה בבית, מתנה לאישה שלך, כאילו זה היא ממונה על זה, כן, אבל אתה מביא על הביתה מגהץ, כן, זה נורא, אתה כאילו אומר תגעצי, אתה מביא אבל משהו שאי אפשר לעשות אותו כלום, אז מה אתה אומר? אתה אומר אמירה דווקא כי אי אפשר לעשות אותו כלום, כן? כלומר, דווקא כי הכיפה הזאת בחנות כובעים, אף אחד לא מוכר אותה, כי היא לא מגינה מהשמש, היא לא מגינה מהקור וכו'. דווקא בגלל זה היא אומרת משהו. גם הכיפות כבר אומרות משהו שלפי הצבע, אתה יכול לדעת הרבה דברים על דעות הפוליטיות אולי, אתה יכול לדעת על העולם הרוחני של האדם, איזה מחנה הוא משתייך. אתה למשל נראה אותך? לא יודע גם כמה, זה כיפה שחורה בלי דוגמה.
זה בן שניהם.
בן שניהם, אוקיי. אני זוכר את האלה שעברו לקסקטים כי הם רצו לברוח מהדבר הזה, כן? והם הלכו לכובע, זה מה שהם עשו. כי הם רצו לברוח מהדבר הזה. כלומר, הפני יהושע בעצם אומר, ברור שלא, הנס לא נעשה כי היה צריך אותו. היה אפשר להסתדר בלעדיו, ולכן אני הופך את זה. לא מציינים את זה שפתרנו בעיה. כן? זה לא, זה לא צריך לציין. אז מה כן? זה אומר הפני יהושע, אני מקריא, אלא להודיע, לכן נראה, דעיקר הנס לא נעשה אלא להודיע להם חיבת המקום עליהם. כי דאשכחן שנעשה זה הנס תמיד, שלא נמצא פסול בעומר ובשתי הלחם. והואיל והתרחש לו ניסה בעיקר העניין שנגלו גאולה שלמה מיד מלכות יוון הרשעה, שהיו הורים לישראל, כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל. שזה דרך יפה להגיד, תכתבו סטיקר למכונית, אז המכונית הייתה קרן השור, ותכתבו בסטיקר, אין לנו חלק באלוקי ישראל, וגזרו כמה שמדיות, ועכשיו שנגלו ונעשה להם נס גדול של שלטו בשונאיהם, לכך נעשה להם גם כנס זה בעניין הנרות, שהוא עדות לישראל שהשכינה שורה בהם. בשום פשוטה, הפני יהושע מציף פה אולי את הדילמה המרכזית של תקופת בית שני. היעדר הנבואה, היעדר השכינה הגלויה, מקדש בלי אורים ותומים, בלי ארון, מקדש בלי אש שיורדת מן השמיים. ההלניזם איכשהו מתאר אותו פה, מדבר על התנהלות טבעית של העולם. בני אדם מנהלים אותו, אין להם חלק באלוקי ישראל, והנה קמו בני אדם ומרדו בהם והצליחו, ומה השאלה שמקננת בהם? הם רוצים איזה חיוך ממרום, הם רוצים איזה אש כזאת שתרד משמיים, הם רוצים איזה הערה אלוקית מסוימת, והעדות הזאת שהשכינה נותנת, היא עושה אותו דרך הנס, דרך שינוי סדרי הטבע, או בלשונו של המשך חוכמה, זה לפרשת וישב, אני פרשת שבוע, משך חוכמה אומר ככה, רואה מקום שנעשה לו נס, מברך ברוך שעשה לי נס במקום הזה. הפירוש כדברי אבו דרעם, דווקא שיצא מדרך הטבע. נס שהוא מוגדר כדבר שהוא לא פועל לפי החוקיות הסדירה של הטבע. והוא מסביר, ועד לברך על נר חנוכה, ולכאורה זה לפי החוקיות, משום שנעשה נס בפח השמן, שזה נגד הטבע. והנה, עיקר הנס לניצחון מלכות אנטיוכוס, וישראל קיבלו מלוכה 200 שלו, גם למד רמב״ם. כן? כלומר, בעצם הוא אומר, אירועי חנוכה הראו בעצם כדרך הטבע. זה מרד של אנשים שאחזו בנשק והצליחו. אני קצת חריף, זה מלחמת גרילה מוצלחת. מה נס בחנוכה? וכאן הוא בא ואומר, מי שנותן את הממד הזה, שהיה פה משהו ששינה את חוקי הטבע, מי שנותן היה פח השמן. כלומר, אתה לא מציין את פח השמן שהצליחו להדליק נרות, ופח השמן מקרין על כל האירועים. וזה, אם אני אגיע לחיתום של הלימוד, היו הרבה שהצביעו בתפילין, בסדר? אפשר להמשיך בזה הרבה. אם אני אגיע לחיתום, למאי חנוכה, דומה לי שהצורך וההכרח מצד אחד לשאול מחדש את השאלה הזאת בתקופה שלנו היא ממש יותר גדולה מתקופות קודמות, ובאמת הסיפור של חנוכה היום דומני שהוא מסופר מחדש בצורות שונות לגמרי מאיך שסיפרו אותם במשך מאות 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 שנים. ובאמת השני, דווקא התקופה שלנו, מה שהיא כל כך חסר לה, מה שמכניס כל כך הרבה, מצד אחד אולי מבוכה בדור, מצד שני אולי זה האתגר שלנו, הוא בדיוק ההיעדר של אותו פח שמן. והכוונה היא לתקופה שלנו, שבחינת מה שתואר קודם ברמב״ם, אנחנו התקופה הכי דומה, אם אפשר לומר, לתקופה החשמונאית, במשך 2000 השנים שחלפו מאז אותה תקופה. אנחנו זכינו, שאנחנו בארץ ישראל, זכינו לקומי מדינה. הייתי אומר שפורים הוא החג של הגלות. פורים זה החג שיודע לציין את סוד השרידות היהודית בגולה. הגמרא ביטא את זה את מסכת הערכים, שאחד מההסברים למה אין הלל בפורים היה שמעיקר עבדי דחשוורוש ואשתא עבדי דחשוורוש, כמו מרדכי זה נגמר שהוא משנה למלך, זה יהודים שיהודים בדיפלומטיה לשרוד, וזה דבר גדול. חנוכה לעומת זאת מספר סיפור אחר לגמרי, זה יהודים שמקוממים מדינה בארץ ישראל, שיש להם מקדש, והייתי אומר גם המקדש, היום יש תוררות למקדש, ואפילו הייתם מה קרה היום בקהילה שלנו, קלה עלתה להר הבית ועצרו אותה היום לפני חתונתה, כי השפתיים שלה זזו. היא הייתה כמו חנה כנראה, ששפתיה זזו רק עולה לא ישמע, אבל השוטר ידע כנראה מה יוצא לה מבין השפתיים.
כמו אלי.
כמו אלי, כן. השוטר ואילי בערך אותו דבר. לא יודע שוטר קרוב, לא יודע, כן. בכל אופן, גם זה קיים פה, זה הולך ביחד. אנחנו בדור שיש בו גם קולות של התחדשות, איזה דור שמחפש שפה דתית גם חדשה, ובמובנים אלה אנחנו מאוד מאוד קרובים, מאוד דומים לחשמונאים. ובאמת התנועה הציונית ימצא אל חיקה בחומת חג החנוכה, ממש זה חג שמאוד אוהבים אותו, אלא שאת הסיפור של חנוכה מצד אחד עשו לו חילון, או אני אחזור ליסודות של הרמב״ם, בעיקר אהבו את חזרה מלכות לישראל, פחות אהבו לספר על התארות שתימו אותם ועל גזירות הדת. ובעיקר הדבר השני, לא רק שהדגישו את הפן הזה, החילון נעשה על ידי ההוצאה של הממד הדתי גם מברכת הגבורה האנושית, או כלשון השיר הידוע והמפורסם של אהרון זאב, אנו נוסעים לפידים, נס לא קרה לנו, פח שמן לא מצאנו. זה כל חיבות שהם ידעים בצורה הכי פשוטה. חנוכה בשביל הציונות הייתה או מהווה עד היום סוף סוף כמה דמויות של יהודים שאפשר להזדהות איתם, שקחו נשק ביד, לקחו אחריות על הגורל שלהם, ממש החלום הציוני, וגם הצליחו. כן? זה לא סוד שעד לפני כמה שנים גם הציונות מאוד אהבה גם את הקנאים. המניות שלהם ירדו קצת בתקופה האחרונה, עם השינויים בתוך החברה שלנו, לא כי הקנאים לא השתנו, הם אותו דבר. אנחנו משתנים. כלומר, אם בשנות ה-60, כשידין עשה את החפירות במדבר יהודה, במצדה, הייתה איזו התלהבות, וכתבו עליהם, היום חשיבה...
צ'יט שמר במלחמת יום כיפור, מצד הלא טיפור, שוב?
כן, בסדר, אני לא יודע מתי הכל קורה, אבל בוא נגיד ככה, היום יש תפיסות בחלקים מאוד רחבים, נראית בעלה של הפגנה, שיש גם ריאל פוליטיק, יש עוד דברים,
כן, כבר לא עולים.
כן, אני יכול להגיד לך שהשאלה של מה הקו שעובר בין החשמונאים לבין הקנאים, שהיו גפני כתב מאמר יפה שהוא מראה שזה התריד את יוסף ומתתיהו. אני אגיד את הסיפור בצורה פשוטה, כמו בכדורגל, כולם אוהבים את המנצחים, כי החוכמה שאנחנו בדרך כלל אוהבים היא חוכמה לאחר מעשה. לכאורה מה ההבדל בין הקנאים והחשמונאים? עכשיו יוספוס במיוחד יש לו בעיה, כי כל הספרו של יוספוס בא להסביר את הטעות של הקנאים, ומצד שני הוא לא יכול להגיד שחשמונאים היו טעות. וישעיהו גפני, וזה מאמר מאוד יפה שהוא פרסם, מראה איך בכל תיאור של החשמונאים, איך יוסף מתתיהו מנסה להפריד בין הקנאים לחשמונאים, הוא מנסה להראות, להצביע, למה לחשמונאים היו נסיבות שהצדיקו מרד, בעוד של הקנאים לא היו את הנסיבות, לכן המרד לא היה מוצדק. אבל מה שלא יהיה, העניין לסגר את פסי הקנאים, חזור לחשמונאים, הציונות גם נמצא בחומר חלקה את חנוכה, כי היא מצאה דמויות להזדהות. היא גם סיפרה מחדש את הסיפור, וגם עשתה לו כאמור, וזה חלק מהסיפור מחדש, היא עשתה לו חילון. אולי רק בשביל להראות עוד קולות במאה ה-20, לסבי אגריד יש ספר שהוציאו לאור מהזמון שלו על חנוכה ופורים, זה נקרא Days of Deliverance. לפני כמה שבועות יצא לאור עוד ספר שלו בעוד שפה, דודה שלי הוציאה לאור את כל הכתבים שהיה לה שלו ביידיש היא הוציאה אותם, ושם יש שתי דרשות לחנוכה משנות ה-50 ביידיש. ואם תסתכלו מי גיבורי חנוכה של הרב סולובייצ'יק, או מי הכי דומה להם בתקופה הזאת, זו התשובה שלו, איזה יהודי אמריקה אורתודוקסים שבגבורה אילאית הם שומרים הלכה למרות שזה דורש מסירות נפש עצומה, כי הגריד עשה הפשטה לחנוכה, זה גבורה, הוא מוצא גבורה ואותם יהודים, גם אני מוצא בהם. אבל מצד שני, תראו איך כל אחד מספר, אני חוזר למאי חנוכה, איך כל אחד מספר את חנוכה מהמקום שלו, למה הוא בא לחנך, למה הוא בא לעודד. וכשאני מתבונן בעצמי ושואל, so what is my חנוכה, אני מצד אחד מוצא את עצמי מזדהה עמוקות עם חלקים מסוימים של הסיפור הציוני, מזדהה עמוקות מחנוכה של יהודים נרפסים, סליחה על הביטוי, שהקדוש ברוך הוא גאל אותם עם ניסים. ברור שהסיפור הציוני מדבר על יוזמה אנושית, והוא מדבר על החשיבות של נטילת אחריות על הקיום שלנו, ולא לחכות שתרד אש מן השמיים ותפתור את הבעיות. מה ש... פה יש לי מחלוקת עמוקה עם הציונות, זה בדיוק באותו שיר. כבר אם ניקח קצת את השירים של חנוכה, מכירים ביידיש את היחניקה, היחניקה, היון תבשנה? אז מה המשפט האחרון? על הניסים שעשה הקדוש ברוך הוא לנו. זוקת על הניסים, לגות פרדניסים, תודו להשם על הניסים שהוא עשה לנו. זה השיר ביידיש. איך זה מתורגם לעברית? שאוכלו המכבים, מכבים מושיעו מגן. עכשיו אני חוזר, זה אכן מכבים מושיעו מגן, הם מתקנים את זה חזרה, שאוכלו השם למכבים, כן? אבל כאילו אני שואל את עצמי איפה אני עומד במקום הזה, אני עומד במקום מאוד פשוט, אני מייחל לפח שבט של הייתי אומר של פני יהושע, אני כן מייחל למכבים מושיעו מגן, למכבים שיודעים לפעול, אבל יש איזה משהו מופרך בלהגיד שהניסים שחוללו המכבים, כי ההגדרה של נס, אני חוזר למשך חוכמה, אמר שלא כדרך הטבע, מה שהמכבים יכולים לחולל, מה שבני אדם יכולים לחולל, מה שבני אדם צריכים לחולל, מה שבני אדם צריכים לטול אחריות, זה דברים שהם כדרך הטבע, שגם הם דורשים אומץ לב, הם דורשים יוזמה, אבל מה שחסר הייתי אומר בשיח הוא בדיוק ההבנה שהמכבים הם מושיעים, הם פועלים, אבל את הניסים עושה הקדוש ברוך הוא. או בלשון של הר"ן בדרשות, הר"ן בדרשות מדגיש על דברים חטא, שכשהתורה מדברת על הסכנה הרוחנית באדם שאומר, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, התורה לא מתנגדת לעצם האמירה שאדם יאמר, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. הר"ן אומר אותם לזה, אם אדם חושב שקדוש ברוך הוא עושה את החיל הזה, אז לא יהיה לו חיל. כך כותב הר"ן, הר"ן כותב, זה בדרוש עשירי. הר"ן אומר, אם אדם חושב שהוא יהיה עשיר מזה שהקדוש ברוך הוא ישלח לו בדואר רשום מעטפה של כסף, הוא מבולבל קצת. כדי להגיע לכוח וחיל, צריך לפעול. רק מה התורה דורשת מאיתנו? וזכרת, כי השם הלוקח הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. מה שהתורה היא אומר, אתה תעשה את החיל, תזכור בין אתה לך כוח. ופה ממש נס פך השמן, זה המקום שלו, המקום העמוק שלו, שחנוכה שלי לפחות, מהי חנוכה? הוא כן חג של גבורה, הוא חג לחיקוי הדמויות, אבל הוא חג לא של רק אנשים שנלחמו, אני חוזר לא לסדר, רק כנגד השיעבוד, אלא אנשים שנלחמו גם כנגד השיעבוד הרוחני. זה חג של אנשים שידעו ליטול יוזמה, וחג של אנשים שידעו מי נותן להם כוח להצליח ביוזמה שהם עושים אותו. שהפח שמן הזה הוא חסר בעיקר ביום העצמאות. כי ביום העצמאות באמת אין פח שמן. ומכאן הבלבול העמוק בקרב ציבורים גדולים מאוד של בני תורה. אז מה זה? כשאני אסיים במשפט אחרון, והוא... אני מגיע לדגש של הרמב״ם לגבי חזרה מלכות לישראל. אני חושב שאוהבים מאוד בחנוכה, בעיקר בזכות פח השמן, להדגיש את המרד החשמונאי. וזה דבר שקל לאהוב אותו, זאת האמת. הם מרדו, הם תיארו, זה נשמע טוב, למרות שרוב האנשים לא יודעים שהוא לא ממש הצליח בהמשך. כאילו, מי שקצת למד היסטוריה יודע שיהודה מת בתבוסה בשדה הקרב, יונתן מתחבא, סליחה על הביטוי, כמו עכבר במדבר יהודה לא מעט שנים, לאט לאט זה מצליח. אבל זה סיפור הרבה יותר מורכב רק ממרדות, תיארו ועכשיו הכל מצוין. אבל בכל זאת זה קל לאהוב את זה, זה קל להזדהות עם זה. הרמב"ם הרי כולל גם את המדינה החשמונאית. המדינה החשמונאית זה כבר סיפור פחות מוצלח. או בוא נגיד סיפור יותר מורכב, כי המדינה החשמונאית לוקחת אותנו כבר לשלטון, לוקחת אותנו למדינה שמשתלבת במרחב היותר תרבותי של האזור. רק תיקחו את השמות של את השם של ינאי המלך, זה דפוס הלניסטי, הוא פועל לתוך מרחב מסוים, ואני יודע למשל, בדיונים המפורסמים, כן, אני לא כל כך אוהב אותם, אבל שדנים היסטוריונים, האם החזל עברו את החשמונאים או לא, כך למשל דני שוורץ הציע שהם אהבו את המרד, לא אהבו את המדינה כל כך. ולמה אני מדגיש ומעלה את זה? כי באיזשהו מקום, אם דיברתי קודם, איך המקום שבו אנחנו עומדים צריך להקרין עלינו לגבי מהי החנוכה, מה אנחנו מציינים, ומה אנחנו לוקחים על עצמנו בחנוכה הזה. הרי שאנחנו חיים במדינה בשנתה ה-62, אנחנו במובנים מאוד מאוד רבים כבר צריכים לקחת מבט גם למדינה, ולא רק למרד. המרד הציוני הצליח. השאלה הגדולה היא, מה טיב המדינה שהמרד הזה הקים? מה דמותו הרוחנית? מה פני החברה שבו? ובמובן הזה, המדינה החשמונאית היא גם סוג של תמרור אזהרה. תמרור אזהרה שזה יכול להיגמר. תמרור אזהרה שזה יכול להישחק. כלומר, אני לא רוצה לדבר פוליטיקה, אבל חוסטן יגיד שחלק מההחלטות של ראש הממשלה שלנו הם בגלל שיש מישהו בוושינגטון שיושב לו על הראש ומשגע אותו והוא לא עומד מולו. בין אם זה טוב לעמוד מולו, בין אם זה רע, זה כבר בחירה אישית של כל אחד פה, אבל זה ברור שזה הרקע להחלטה שהיא כן ולא, כן? אני אעשה משהו לפרק זמן קצוב, זה כאילו מגל אף מהטייר, כן? אבל החשמונאים היו באותו דבר, הם נדרסו תחת המגף הרומי בסופו של דבר. יש פה תמורי עזרה, אבל תראו את זה גם תמורי עזרה על פני החברה. כיום במדינה שלנו שחיתות, זה דברים שאתם יודעים עליהם. ראש הממשלה התחלף, אבל בכל זאת השחיתות עוד לא פסה מן העולם. שאלת הרציחות שהיו בשנה האחרונה, מבהיל, מבהיל, הוא הפשע, הניקור שקיים, העוני, ובחנוכה שכזה, אני חושב שמן הראוי שלא רק נאכל סופגניות ונשמח בחנוכה, שנשים מנגד העיניים שלנו את פני המדינה שלנו, ואולי נקבל עצמנו כל אחד איזה קבלה קטנה, איך הוא תורם משהו, איך מחזק משהו, בשביל שיהיה פרצוף קצת אחר לחברה שלנו, פרצוף של יותר אמונה, פרצוף שיפסיק לשיר את השיר הזה על הנס, פרצוף של חברה שיש בה יותר עזרה הדדית, שיש בה יותר נתינה. בעזרת השם, כשנעשה ונצליח, כשמדליקים את הנרות, כל אחד ישאל, יבין, הנרות מדליקים ברחוב, בחוץ. איזה אור אני, כל אחד מהמקום שלו, יכול לעשות כדי שיהיה קצת יותר אור, שביחד נעשה אור גדול. כן, בבקשה.
מוכר לך משהו חזולי, שמחשר בין הדלקת נרות לבין הסולסטיס הקלנדרי ש...
יש גמרא בעבודה זרה, שאוהבים לצטט. כן, אם מעניין אותך הנושא, אפשר או להעביר איזה שיעור בשנה הבאה, או להביא מישהו שמאוד אוהב את הנושא. זה הרב יואל בן נון. הגמרא בעבודה זרה מדברת על כך שדף חט, כן? שחנוכה קשור בחג אור שקשור בהתקצרות של הימים בחורף. והוא קשור בדמותו של אדם הראשון, שזה תיאור מדהים של החוויה שעוברת עליו. הרי אנחנו חיים במעגליות. אנחנו לא מופתעים ממה שקורה בדצמבר, כי כבר היינו בדצמבר השנה שעברה. ואדם הראשון יוצא ומגורש מגן עדן, והוא לא יודע את החוקיות של העולם. זה השנה הראשונה בחיים שלו. והוא רואה איך לאט לאט הימים מתקצרים, והוא אומר לעצמו, כנראה נגזר עליי מכת חושך. חושב הוא חונק אותי לאט לאט, כן? הוא מוחץ כל פעם לאט, קצר, מקצר, ובסוף יהיה חושך גמור. ואז שהוא מגלה שהיום מפסיק להתקצר, הוא כל כך מתמלא בשמחה ומדליק אורות. הרב יואל מאוד אוהב לצטט את הגמרא הזאת. אני הבאתי אותו פעם. כן, אז אולי זה באתר אינטרנט שנבדוק אם זה השיעור הזה עולה לאתר.
זה
האתר לפני שרב יואל בן נון. שם אין הקלטות, אבל שם נמצא השיעור. זה גם קשור ברעיון נוסף שהרב יואל מאוד אוהב לעמוד עליו, שזה לא שבגלל שהאירועים אירעו בקפה בכסלו, לכן חנוכה הוא בקפה בכסלו. אלא בגלל שקפה בכסלו היה קיים כבר קודם לכן, כחג עם השמעות, לכן היוונים תימו את המקדש בקפה בכסלו, לכן תראו אותו בקפה בכסלו, ולכן קפה בכסלו איבד את המשמעות הקדומה שלו, כי כמו הגולה עתידה שהגמרא אומרת בברכות, בסוף פרק ראשון, שבימים ההם חי השם, לא יאמר, בימים, סליחה, לא יאמר, חי השם ישרצי בני ישראל מארץ מצרים כי מארצות צפון, שכחו את התוכן הקדום של התאריך הזה בגלל התוכן המאוחר. בסדר? כן, אז בואו נעבור למנחות.